אבל לפני הכל אנחנו רוצים לשמוע דברי תורה, ואנחנו אומרים שלום ושבוע טוב למורנו ורבנו המקובל, הרב יעקב עדס. שבוע טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה, שלום וברכה. קראנו בפרשת שבוע בשבת האחרונה, בשבת כי תישא. יש כאן פסוקים שאנחנו אומרים אותם במהלך השנה בלי נדר מאות פעמים. בנוסח ספרד אומרים אותם בשנה בערך 850 פעם. זה הפסוקים של י' ג' מידות. וירד אדוני בענן ויתצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. כולם זוכרים את המילים האלו מהתפילות המרגשות, איך שואגים את זה כולם ביום הכיפורים, איך בסליחות, ובנוסח ספרד זה נמצא כל יום בשחרית ובמנחה, גם בקריאת התורה, זה אחת הקריאות התורה שקוראים אולי הכי הרבה פעמים, יש את זה בפרשת שבוע, יש את זה בתעניות בשחרית ובמנחה, יש את זה בשבת של חול המועד סוכות, בחול המועד פסח, הרבה מאוד פעמים. למה באמת חוזרים את זה יותר מכל דבר אחר? בגלל שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב' שיש ברית קרוטה לי"ג מידות של רחמים שלא חוזרות ריקם. זאת אומרת, יש הבטחה מהשם יתברך לעם ישראל שהתפילה הזאת יש לה כוח גדול מאוד, היא לא חוזרת ריקם יותר מכל תפילה אחרת. מאיפה למדו את הברית הזאת? אומרת הגמרא, מזה שכתוב מיד אחרי י"ג מידות, כתוב בפרשה, קראנו היום, ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך עשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אז יש הבטחה, קוראת ברית, שמה? שעל ידי התפילה הזאת יהיה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. זה הבטחה עצומה ואדירה, לכן אומרים את זה כל כך הרבה פעמים. אבל מה באמת הסוד? למה באמת הכוח כל כך גדול של התפילה הזאת יותר מכל תפילה אחרת? שלכן זה הסיבה שחוזרים את זה ביום הכיפורים. 26 פעמים חוזרים את התפילה הזאת בלי נדר ביום הכיפורים, ובימי הסליחות מאות פעמים. זה מה הסיבה שכל כך מיוחד התפילה הזאת? התשובה היא, יש הרבה תשובות, אבל אחת מהן ומהמרכזיות שבהן, התפילה הזאת נאמרה בשעת קרבת השם גדולה מאוד של משה רבנו. כתוב בפרשה שמשה רבנו, אחרי שכבר היה מעמד הר סיני האדיר והנשגב, ואחרי שהוא כבר היה 40 יום ו-40 לילה עם השם יתברך, בלי לאכול ולשתות, רק ללמוד את התורה מהשם יתברך, משה רבנו אמר להשם יתברך בפרשת שבוע פרק למד ג' פסוק י"ח, ויאמר הראני נא את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר לו, תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך הדוברי, והסירותי את כפי וראית את אחורי פניי לא יראו. ואז במעמד הזה נאמרו למשה רבנו מהשם יתברך י"ג מידות. אומר אבן עזרא על התורה בפרק למד ג' פסוק א', המעמד הזה זה היה הקרבת השם הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם לבן אדם חי. לא היה לפני זה משהו כזה ולא אחרי זה. וכיוון שהי"ג מידות נאמרו בקרבת השם הגדולה הזאת, בשעה שאומרים את הי"ג מידות מעוררים את הכוח של הקרבת השם הזאת. ובפרט שכתוב בביאור הגר"א לספר הדצנות הפרק ה' דף למד א' טור א', שבכל יהודי ויהודיה ללא יוצא מן הכלל בעם ישראל יש ניצוץ ממשה רבנו. אז בשעה שאומרים את זה מעוררים את הקרבת השם הנורא של אותה שעה שהיה במעמד הזה למשה רבנו, וגם מי שאומר את זה מתחבר אל הקרבת השם הגדולה הזאת. לכן מאוד מאוד חשוב כשאומרים את זה להשתדל להגיד זה כמה שיותר מתוך הרגשות של קרבת השם חזקים, שהרגשות החזקים על קרבת השם גורמים שהתפילה הזאת ביותר תתקבל. עד כמה שהרגשות האלו יותר חזקים, אז יותר ויותר מתקיים מה שנאמר, עשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ בכל הגויים. זאת אומרת, אפילו ישועות למעלה מדרך הטבע. אז עכשיו שאנחנו מדברים כאן על הדבקות הזאת של משה רבנו, ואנחנו אומרים שבברית הזאת שנאמרה, שכל פעם שאנחנו אומרים את זה אנחנו מתקרבים לזה, אז נדבר בלי נדר קצת על המושג של דבקות בהשם יתברך. צריך לדעת שהמושג של דבקות בהשם יתברך זה מהיסודות של היהדות. מהיסודות של היהדות, בחמש מקומות בתורה הצטוונו על הדבקות. כולם כתובים בפרשת בחומש דברים, הראשון שבהם בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. עוד כתוב לדבקה בו ובו תדבק, ובו תדבק ודבקה בו. חמש פעמים הציווי הזה חוזר על עצמו. מה הכוונה של הציווי הזה? כמה דברים כלולים בזה? אבל אומר המסילת ישרים בפרק י"ט, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הכוונה שהמחשבה של אדם תפוסה חזק חזק בהשם יתברך. כשאדם זוכה לדוגמה להתפלל ככה בהשתפרות הנפש, והמחשבה תפוסה חזק בהשם יתברך, זה דבקות. הדבקות מתחלקת לשני סוגים של דבקות. יש דרגות של דבקות בעוצמה טבעית, ויש דרגות של דבקות בעוצמה על-טבעית. פירוש הדברים. לדוגמה, מצטער שאני לוקח דוגמה מענייני חול, רק לבד שרוצה להסביר את הצד הטבעי, אז אני מוכרח להסביר את זה בדוגמה של חול. לדוגמה, יש קבוצה של ביתר ירושלים. ידוע שהאוהדים שמה צועקים, משתוללים, מאיפה אני יודע את זה? סיפרו לי אוהדים שהיו אצלי, אני אומר, עושה תפילות, לפעמים קבלת עוד מלכות שמיים עם הציבור. אז לפעמים אני עושה את זה עם כאלו שבחיים שלהם לא עשו קבלת מלכות שמיים, לא להם, תגידו בכל רם, וזה חלש. אז אני שואל אתם, תגידו, איפה אתם צועקים הכי חזק בחיים? אומרים לי, בביתר ירושלים. אז אני אומר להם, עכשיו תשמע ישראל, תצעקו כמו שאתם צועקים בביתר ירושלים. מה זה הדבר הזה? זה ודאי שזה טבעי, זה לא משהו על טבעי, זה, אין בזה, זה משהו אלוקי בזה. זה אדם יכול להתקשר נפשית, כל אדם למה שמרגיש, אחד מתקשר למוזיקה, אחד מתקשר לכדורגל, כל אחד למה שמתקשר. אותו דבר מהבחינה הזאת, דבקות ברמות האלו יכולה להיות בכל דת, גם בדת של שקר, גם כן יכול להיות, כמו שאפשר לכדורגל וכמו שאפשר למוזיקה, אז אפשר גם אפשר לכל דבר שרוצים. אבל יש דבקות ברמות על-טבעיות. דבקות ברמות על-טבעיות זה אי אפשר לעשות לא לכדורגל ולא לשום מוזיקה ולא לדתות שקריות ולא לשטויות והבלים. רק לדבר אחד, להשם יתברך אלוקי ישראל. וכל יהודי יכול לזכות לזה. השם יתברך נתן את הכוח לכל יהודי מעם ישראל להגיע לדבקות העל-טבעית. וזה בפרשה שלנו מבואר בפרשת כי תישא, פרק למד ג' בפסוק תזיין. משה רבנו מבקש להשם יתברך. ובמה יוודא אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך? במה יוודא לכל העולם שאני דהיינו משה רבנו ועמך דהיינו כל עם ישראל מצאנו חן בעיניך, לא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. היא אפליה לטובתנו. מה האפליה? אומר רשי, שהשכינה שורה על עם ישראל ועל משה רבנו ולא על אומות העולם ונביאי אומות העולם. יש השראת שכינה מיוחדת שהיא רק על עם ישראל ולא על שום דבר אחר, וזה השראת שכינה העל-טבעית. להשראת שכינה טבעית יכולים להגיע גם בדברים אחרים, כי זה לא גרוע מכדורגל, אבל להשראת שכינה העל-טבעית זה אפשר רק על ידי אמונת ישראל, וכל יהודי ויהודיה ללא יוצא מן הכלל יכולים להגיע לזה. מאיפה אני אומר את זה? החזון איש בספר אמונה וביטחון פרק א' סעיף ת' כותב שמספיק בשביל זה אמונה שלמה בהשם יתברך, כבר אדם יכול להגיע לדבקות העל-טבעית לפחות לרגעים, והרגעים אלו זה רגעים של תענוג יותר מכל תענוגי עולם הזה. אני קרא בלי נדר את לשון החזון איש, ואני מאוד מבקש שכל אחד יפנים את דברי החזון איש אלו חזק, כי זה דברים מאוד מאוד חשובים שעד החזון איש אני לא יודע אם הם נכתובו בצורה כל כך ברורה. החזון איש ראה את הדור שאחרי השואה, דור עם הרבה לבטים, הרבה ספקות, אז הוא גילה את מה שלפניו לא, מסיבות שמורות לא כתבו את זה בפירוש. אני קורא בלי נדר את לשון החזון איש. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. כשאדם זוכה לדבקות הזאת בהשם התברך, נכנס בו שמחה עצומה, בלי גבולות, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם. וכל תענוגי בשרים חמקו עבר, וכל התאוות נמסות בפני זה, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת בשמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. אומר החזון איש, אם אדם זוכן לזה, קח את כל תענוגי עולם, תחבר אותם ביחד, כי אפס הוא קין לעומת התענוג אפילו בעולם הזה, התענוג של הדבקות הזאת. אבל איזה דבקות הוא מדבר? על הדבקות העל-טבעית. גם בדבקות הטבעית יש תענוג, אין ספק, אבל בדבקות העל-טבעית זה תענוגים בעוצמות שאי אפשר לתאר. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת אדם, והוא מעיד על הקשר של האדם ליוצר כל היצורים, ושהתכלית של הבריאה זה כדי שהוא יעבוד את בורו וידבק בו. עד כאן דברי החזון איש. החזון איש מדבר שכל אדם יכול, כל אדם שרק מאמין בהשם אלוקי ישראל יכול לרגעים לזכות לדבר הזה. לפעמים אפילו גוי יכול לזכות אם הוא מאמין באלוקי ישראל, אז הוא נספח באיזה מידה מסוימת לעם ישראל בזה. אבל יש דבר יותר בזה, לזכות לזה בצורה הרבה יותר קבועה. החזון איש מדבר על רגעים, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. אבל אם אדם רוצה לעשות את זה הרבה פעמים ולהרבה זמן, זה דבר שצריך לימוד. יש דבר שזה דבר שצריך לימוד, יש בכמה מקורות בספרות התורנית שמדובר על זה. אחד מהם באור החיים בתחילת פרשת אחרי מות, דיברנו מדבריו כמה וכמה פעמים כאן, ויש בעוד כמה מקומות, אבל הדברים האלו, מסיבות שתכף נסביר אותם בלי נדר, עברו בעיקרם מפה לאוזן במשך דורות. נזהרו לא לכתוב את זה בצורה מסודרת. לדוגמה, את הלכות שבת כתוב בצורה מסודרת בשולחן ערוך, סימן אחרי סימן, סעיף אחרי סעיף. הלכות תפילין כתוב סימן, סימן אחרי סימן, סעיף אחרי סעיף. אותו דבר, הלכות מועדים, הלכות חול המועד, הלכות חושן משפט, כל דבר. העניינים האלו עברו מפה לאוזן. ולמה? כשאדם זוכה לדבקות העל הטבעית, בהרבה מהמקרים, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מהמקרים, הוא זוכה גם לכוחות על טבעיים אחרים מלבד זה. הוא מקבל כוחות על טבעיים מאוד פלאים, יכול לעשות ניסים ונפלאות בכל מיני תחומים. והסוד הוא שאדם שזוכה לדבקות העל טבעית הזאת, אפילו אם הוא לא מושלם, הוא יכול לזכות לדבקות העל טבעית אם הוא יודע איך מטפלים בזה, איך עושים את זה. ואפילו בצורה חזקה, ואז לזכות לכל מיני כוחות על טבעיים. ואם אדם לא הגון זוכה לכוחות על טבעים בהרבה תחומים, יכול להשתמש בזה לדברים לא טובים, אז לכן נזהרו ושמרו את הדברים האלו מפה לאוזן. אבל בדור האחרון יש כל כך הרבה ניסיונות לבני אדם, כל כך הרבה התגבר היצר הרע של היום, הניסיונות לעומת לפני עשרות שנים, זה אי אפשר לתאר כמה הדברים התעצמו והתחזקו. דיברתי בעצמי עם כמה מגדולי ישראל זכרונם לברכה, וקיבלתי מהם את הרשות ללמד את הדברים האלו גם בצורה מסודרת, ו כל אחד ייקח, יחליט לעצמו כמה הוא לוקח את זה, כמה מתחבר. התפסנו חוברת בשם מדרכי העלייה. יש לה כמה מהדורות, במהדורה האחרונה זה בערך 20 פרקים, מהדורות הראשונות זה בערך 12 פרקים, ושם מוסבר בצורה יסודית מאוד, מי שבאמת לוקח ולומד את זה בצורה רצינית, יכול באמת להגיע לדבקות על-טבעית בצורה מאוד מאוד חזקה, ויכול להגיע גם לכוחות על-טבעיים בהרבה תחומים. התפסנו את זה בכמה מקומות, אחד המקומות שבו זה התפרסם, יש הרב כדור, הרב יצחק כדור, וזכר צדיק קדוש לברכה, שזכיתי להיות מאוד קרוב אליו בזכות האבא שלי ובזכות הסבא שלי, ועוד מדורות קודמים, הוא למד אצל הסבא שלי, זכרונו לברכה. אז הוא השאיר אחרי פטירתו, ידוע שבמפתים הניסים הנפלאות שהוא עשה מפורסם בכל העולם, אז הוא השאיר אחרי פטירתו 5 כרכים בכתב ידו, כל כרך למעלה מ-200 עמודים בעניינים של הכוחות האל-טבעיים. נתנו לי את זה המשפחה, הבן שלו רבי דוד, נתן לי את זה, היה פה אצלי בישיבה, בחדר כאן, הביא לי את הספרים, והוצאנו את זה לאור, כתבנו על זה פירושים והקדמות ומבואות, עשינו את זה 5 כרך, כמו שזה כל כרך בנפרד, ועוד הוספנו כרך 6, שזה כרך הכללים, שזה השורשים של העניינים שמבוארים שם, והוספנו. בכל אחד מששת הכרכים מופיע מבוא בשם מדרכי העלייה, שם זה 16 פרקים, או 18 אני זוכר, ששם מוסבר בעריכות רבה. זה נתפס באלפי עותקים. עוד יש לי ספר בשם דברי יעקב, פרקי מחשבה, שמבחזיקה אותי לכתוב. שם יש 10 חוברות, החוברת הרביעית זה החוברת הזאת, ושם הדברים האלו מוסברים מאוד. הרבה הרבה אנשים שלמדו אותם, זה שינה להם את כל החיים. מי אנשים גדולי עולם, יש רבנים שקטונתי, אני לא מגיע לקרסוליהם, שלמדו את זה, והיו לכאן פה בחדר, סיפרו לי שממש זה שינה להם את החיים. והם עד לאנשים חילונים לגמרי שלמדו את זה, וזה שינה להם את החיים. דברים מאוד מאוד מושכים. לאור בקשת רבים, הדברים גם תורגמו לכמה שפות. לפני כמה חודשים הושלם תרגום באיטלקית. ולמה עשינו באיטלקית? באנגלית תמיד היה לנו את כל החוברת, את כל הספר בדברי יעקב פרקי מחשבה, אבל בשפות אחרות ברובם זה העלות יקרה לתרגם, אז תרגמנו 10-20% מהספר. בא אל היהודי מאיטליה שסיפר לי שחברים שלו שקראו את הספר, שאז היה 10-20% מתוך הספר, לא כולו, הם ממש חברים שהיו חילונים גמורים, שינו את החיים, התחילו לשמור תורה מצוות, להתפלל בדבקות וזה, אז הוא רוצה לבוא לסדר, לתרגם את הכל, הוא הכל ייקח על עצמו, הוא יטפל, לא רק מבחינה כספית, גם מבחינת הניהול העניינים, הוא הכל, רק שאנחנו ניתן לו את המתרגמים המומחים, כי זה דברים דקים מאוד, צריך אדם שמתרגם שמבין בקבלה כמה יש מקובלים שיודעים איטלקית. אז סידרנו לו את המתרגם, והוא סידר, התפיס 1750 עותקים. כללו של דבר, הדברים האלו שינו להרבה הרבה אנשים את החיים. למה אני אומר את הדברים האלו? כל מי שרוצה יכול ללמוד בזה, יש את זה היום, אני חושב, באינטרנט, מי שיעשה בגוגל, דברי יעקב, פרקי מחשבה, דברי 4 אותיות, יעקב 4 אותיות, פרקי 4 אותיות, מחשבה 5 אותיות, רק לחפש, יש מקומות שרק חלק מהספר מופיע, לחפש איפה שיש את כל הספר, זה כמה מאות עמודים, לחפש החוברת הרביעית, הספר מורכב מ10 חוברות, החוברת הרביעית, זה מסביר שמה, מה המהות של הנשמה, איך מחברים את הנשמה להשם יתברך, איך מביאים את האור האלוקי מהשם יתברך לנשמה, איך נותנים את העוצמות הרוחניות לנשמה, איך שומרים שהעוצמות הרוחניות האלו לא יברחו, כי כשאדם זוכה לעוצמות הרוחניות האלו, צריך הרבה שמירות שזה לא יברח, כל הדברים האלו מוסברים שמה, מוסברים שמה ברכות. אבל צריך לדעת, גם מי שלא למד בחוברת הוא כלום. כל מי שישתדל להתקרב לשם ברך, להדביק את המחשבה בשם ברך, זוכה להרבה הרבה מהכוחות של הדבקות, ולהרבה מההתנוצצויות של הדבקות האל-טבעית. אבל אם רוצים יותר מזה, כדאי מאוד ללמוד באופן מסודר. צריך להדגיש, כל הדברים שם בחוברת שמסבירים את זה, זה לא דברים שלי. זה דברים שלקוחים מגדולי עולם, אם זה מספר אור החיים, אם זה מספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, אור החיים מתכוון לאור החיים על התורה של רב חיים בן עטר זצ"ל, אם זה מדברי הגר"א מווילנה זצ"ל, אם זה מדברי הבעל שם טוב זצ"ל, אם זה מדברי הרמב"ן זצ"ל, מאבן עזרא זצ"ל, ועוד גדולי עולם. רק ליקטתי, כל אחד מהם כתב את הדברים באיזה מקום, באיזה חור בדברים, מוחבא כמה שורות, אספנו את הדברים, צירפנו אותם, וכל דבר הסברנו אותם בשפה עכשווית. אני מדגיש, שנים רבות לא הצלחתי לקבל רשות מגדולי ישראל לעשות את הדברים האלו. בפירוש אמרו לי, אדרבה, אסור לעשות את הדברים האלו. אבל עם השנים השתכנו גדולי ישראל, אני מדבר על גדולים שהיום לא חיים איתנו היום, בשידור אני לא רוצה להגיד את השמות, אינני יודע אם היו רוצים לפרסם את שמם על מתן הרשות הזאת, אבל בחוץ לשידור משישל אני יכול להגיד את השמות. גדולי ישראל מכמה וכמה חוגים את הרשות שאין ברירה. היצר רע כל כך התגבר, אנחנו חייבים לתת לבן אדם את היכולות להתמודד עם זה, שזה על ידי נתינת הכוחות הגבוהים והעצומים האלו. אז כל אחד ואחד ישתדל כמה שיותר לדבק בהשם יתברך. מי שקשה לו להגיע לספר הזה, אז יסתכל באור החיים על התורה בפרשת אחרי מות, בתחילת הפרשה, איפה שהוא מדבר על הדבקות, ישתדל להבין היטב את הדברים. בספר נפש החיים יש הרבה הרבה פרקים שמדברים על זה, וידבק בהשם יתברך, יראה חיים אחרים, עולם אחר לגמרי. ורק פסוק אחד מתהילים ששם מרומז העניין, שבדבקות להשם יתברך אפשר להגיע לדבקות על טבעית הרבה מעבר לדבקות לכל דבר אחר. בספר תהילים בפרק סמך ג', זה פרק שלהגיד אותו, זה מאוד מאוד עוזר לדבקות להגיד אותו בשפיכת הלב. אז אחד הפסוקים שכתובים שם כתוב ככה: מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, אלוהים אלי אתה אשחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אז מה זה צמאה לך נפשי? כולם יודעים, אבל מה זה קמה לך בשרי? אומר רש"י שקמה זה לשון תאווה, הוא מתאווה להשם יתברך, ואין לו דמיון בשום מקום, לא השתמשו במילה הזאת. למה? כי הצימאון להשם יתברך זה לגמרי משהו אחר מכל הצימונות. אי אפשר בלשון שמשתמשים על הצימאון להשם יתברך, אי אפשר להשתמש לצימאון אחר. וכל אחד שישתדל להגיע לזה, יגיע לדברים עצמים נשגבים. אז רוצה להודות לך, אדם.